ai mai de des. ערב שבת שלום מבורכת לכל המאזינים ולכל בית ישראל. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה מקורותיה השונים עד בסייעת הדשמה הגדולה הלכה למעשה. לאחר כשבועיים שענינו על שאלות המאזינים מדין פריאת בעל חוב מצווה, אנחנו חוזרים לשגרה. מאזינים יכולים לעלות אל הקו ללא הכנה מוקדמת ולשאול בכל דין ומנהג. נקדיש את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל וכן השמות שאתם המאזינים תשלחו בצירוף שם האם. וכמובן שאנחנו פותחים שוב בתפילה לפצועים ולפצועות, לשבועים ולשבועיות ולנעדרים והנעדרות. ונבקש ביחד על כל שלוחינו שילכו לשלום ויחזרו לשלום. יהיו דברי התורה להצלחת כולם. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך וירפא את כל החולים והחולות, הפצועים והפצועות. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפותם ולהחזיקם ולהחיותם, ישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים. לרמה חברם ושסה גידם בתוך שער חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף השתה בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, יוסף משה ואהרון דוד ושלמה שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך וישמור וינצור את כל השבועים והשבועיות בתוך שער אחינו בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה. בעבור שהקהל מתפלל בעבורם, הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם ויוציאם את חושך וצל מוות ומוסרותיהם ינתק וממצוקותיהם יושיעם. יודו לאדינו חסדו ונפלאותה לבני אדם ויקוים בהם מקרא שכתוב ופדויה אדינו ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. ססון ושמחה ישיגו ונעשו יגון והנחה ונאמר אמן. מי שברך לכל שלוחינו, מי שברך אבותינו, אברהם יצחק ויעקב, משה אהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל חיילינו וכל העוסקים בביטחון עמנו. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם, הקדוש ברוך הוא ישמור ויצילה מכל צרה וצוקה מכל נגע ומחלה. וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, יד ברסוננו תחתיהם ויתרם בכתר ישועה ויקוים בהם הכתוב כי אדינו אלוהיכם. ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן, נאמר ביחד, אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם, ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, השתה בעגלה וזמן קריב ונאמר אמן.
Israel Achenu Kol Beis Israel Hanesunim Batzoro Batzoro Vashiveyo Oimdim Ben Bayom Uven Bayab Osho
המחשבה שמאחורי ההלכה.
יהיו הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל, וכן לרפואת נחמה אסתר בטרינה מרים, הרבנית ציפורה פייגה, בת הדסה, יוסף בן רות, יעקב בן ציוויה הנדל. הגמרא במסכת עירובין אומרת את דברי מר זוטרה משמי דרב הונה. הלכה מתענין ומשלימין בתענית שחלה בערב שבת. ככה פסקו הפוסקים ומרן בשולחן ערוך בסימן ריש ממתת. לכן התענית מחר, צום עשרה בטבת החמור, שלו היה חל בשבת, ידועים דברי אבוד רם, היינו צריכים גם לצום בשבת, אם כי לפי הלוח של הלל, הצום לעולם לא יחול בשבת, צריך להתענות מחר עד צאת הכוכבים. ומכיוון שאי אפשר ולאכול ולשתות לפני שנקדש, בעצם אנחנו מסיימים את הצום בקידוש של ליל שבת. אישה וחולה וחלוש וזקן שקשה להם להמתין עד שיחזרו מבית הכנסת, אישה יכולה לקדש בעצמה מיד בצאת הכוכבים. היא לא צריכה לחכות שבעלה יחזור מבית הכנסת, היא יכולה לקדש בעצמה, ליטול ידיים ולאכול כזית פת שהקידוש יהיה במקום סעודה. או כזית מזונות. אם גם זה מורכב, על כל פנים לשתות שתי רביעיות של יין, זה בדיעבד. עדיף ליטול ידיים ולאכול כזית פת. לכן צריך לדאוג לא לאחר את תפילת ערבית, להקדים אותה כדי שהציבור יגיע הביתה בצאת הכוכבים לקדש ולסעוד. האם מותר להקדים את תפילת ערבית? מותר, רק שצריך להיזהר, לא לשכוח, לומר ג' פרשיות של קריאת שמה, לומר לאחר צאת הכוכבים, כי אנחנו לא יצאנו ידי חובה עד זמן צאת הכוכבים. אבל מותר להקדים, להיזהר, לא לעשות קידוש לפני צאת הכוכבים. מתי זה הזמן של צאת הכוכבים? צריך להסתכל בלוח, הזמן של צאת הכוכבים, הזמן של מנחה, זה שתי מנחה גדולה מחר, זה 12:09. הצאת הכוכבים זה בערך 5:08, לערך זה הזמן. לגבי להתרחץ לכבוד שבת במים חמים. נכון שאנחנו פוסקים דעת מרן השולחן ערוך, אין בג' תעניות למעט אישה באב וכמובן יום הכיפורים, איסור של רחיצה ושיחה ונעילת הסנדל, רק בתשעה באב שהוא צום חמור, ובכל זאת רבים הקפידו על דברי השלה הקדוש, שכן נוהגים לא לרחוץ, לא שיחה, ונעילת הסנדל לא נהגו. מחר לכבוד שבת קודש מותר להתרחץ וחובה להתרחץ במים חמים לכבוד שבת, לא להחמיר בדבר כשצום יוצא בערב שבת, כפי שכותב מרן המשנה ברורה. לגבי להסתפר בעשרה בטבת, יש באחרונים שכתבו לא להסתפר בעשרה בטבת, וככה צריך לנהוג הלכה למעשה. מחר ביום שישי, כותב רבי חיים פלאג'י בהלכות העניות, שלכאורה ראוי להסתפר ביום חמישי או היום בלילה. אבל מי שחש לו בנוח ולא היה לו אפשרות אחרת, כן יכול להקל בדבר, גם להתגלח מחר לאלו שמתגלחים, אבל עדיף כאמור היום בלילה. נכון שכאמור דברי השלה הקדוש, שגם בלילה אנשי מעשה מקפידים על כל דיני הצום, וחלק מחמירים מעבר למה שכתוב במרן השולחן ערוך, כאמור לא להתרחץ, אז ביום שישי, כשחל, גם המחמירים יקלו היום בלילה כן להסתפר. מותר כמובן לגזוס ציפורניים לכבוד שבת, ולגבי שאלת האם מותר לשמוע מוזיקה בעשרה בטבת. ידועים דברי הפרי מגדים, שמביא את האליה רבה, שכדאי להחמיר ב-17 בתמוז, הוא כותב אפשר, זאת אומרת בדרך ספק, וגם בעשרה בטבת, את כל מה שמחמירים מראש חודש אב עד תשעה באב, זאת אומרת גם לא דברי שיר, גם לא מוזיקה, וככה משמע שמרן המשנה ברורה פסק. עד כדי כך שהקף החיים, מרן הבן איש חי כותב, שגם לא בלילה, היום בלילה, לא לשמוע מוזיקה. כשם שלא נשמע מחר, בעשרה בטבת 17 בתמוז, ומדוע? כי אנחנו נוהגים, כמו מראש חודש אב, התשעה באב, לא רק ביום, אלא כמו שאמרנו כל הזמן, את דברי השלה הקדוש, שגם בלילה לנהוג את מה שנוהגים ביום. האם בערב שבת זה שונה? לכאורה זה שונה. משום כבודה של השבת, על כל פנים אחרי חצות, אפשר לכאורה לשמוע כבר מוזיקה ולא להחמיר. אז נדברנו אם ככה לגבי מוזיקה, לגבי גזיזת ציפורניים, לגבי תספורת וגילוח, לגבי רחיצה בחמין, לגבי מתי מסתיימת התענית, לגבי אם עסקינן בתאימת התבשילים לשבת, התור מביא את הירושלמי שאומר, תואמי החיים זכו, מי שתואם זה בתנאי שהוא פולט את זה החוצה, ולא תואם ובולע, בזה אפשר להקל. לגבי תפילת מנחה, עדיף להתפלל מנחה קטנה, ולומר קבלת שבת לפני השקיעה. מדוע? מכיוון שבמנחה גדולה ישנה מחלוקת האם אפשר לומר נשיאת כפיים, האם הכהנים יכולים לשאת את כפיהם. מרן החזון איש פסק שכן, אבל פשטות ההלכה שכתבו רק במנחה קטנה, כך סובר מרן השולחן ערוך. וגם כדי שנוכל לומר אבינו מלכנו, בני אשכנז, בני ספרד אומרים אבינו מלכנו גם במנחה קטנה, כמו שרחיב היחה ודעת. לא אומרים כמובן תחנון, לא אומרים נפילת אפיים, משום כבודה של השבת. כבר אנחנו נתייחס לשאלות נוספות שנשלחו, שואלים כאן לגבי מי שמסופק אם הוא יוכל לגמור את התענית, האם הוא יכול להתפלל לפני העמוד, האם הוא יכול גם לעלות לתורה. השאלה הזאת נשאלה אצל השואל ומשיב, והמסקנה שלו, שאם האדם לא יודע, אז הוא צריך להחמיר בדבר. כי מספק צריך להחמיר שהוא לא ייגש לעמוד, כי הוא לא יוכל לומר ענינו, והוא לא יוכל לעלות לתורה, כי שמה הוא לא יהיה מן עצמים. זו המסקנה של בעל השואל ומשיב. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה, מחילה על ההמתנה, בבקשה.
רציתי לשאול, איך אפשר לטפל בפאות של ילד בשבת? האם מותר להרטיב ולסלסל אותם?
סלסול של פאות בשבת, כתב קצות השולחן, שיש בזה משום שרח של איסור בוני. ומדוע? מכיוון שאנחנו מעדקים את זה היטב, דואגים על ידי אותו חומר ג'ל או כל מיני חומרים שמעמידים את השיער, שזה יעמוד בדיוק כמו מקומו. כותב מרן השולחן ערוך, שאישה לא יכולה לקלוע את השיערות שלה בשבת, ולא להתיר את הכלייה. כותב הרמ"א, בסימן שין ג', שיש אוסרים אפילו לחלוק את השיער. ומדוע? מכיוון שיש בזה איזושהי העמידה של דבר משום בונה. רק באצבע אנחנו מקילים. אז לכאורה היה אפשר לומר שאם נסלסל את הפאות ביד ולא במסרק ולא נשים את הג'ל, אז לא יהיה בזה שום מניע. כותב הקצות השולחן, בזה אפשר להקל. ובתנאי שכבר בערב שבת זה היה קצת מסולסל. אז אם אנחנו מסכמים את הדברים, אם הילד כבר הפאות שלו מעט מסולסלות לפני שבת, ואנחנו רוצים להוסיף על זה, ולאבות את זה, ולהעמיד את זה, אפשר להקל גם אם אנחנו נשים את הג'ל, את החומר המעמיד. אבל אם לפני שבת הפאות היו מפוזרות, לא הספקנו לסלסל את השיער, או שיש לו שיער עדין, והשיער שלו התפרק, והסלסול בכלל לא עומד על מקומו, אנחנו לא נוכל לעשות את זה על ידי חומר, אנחנו נוכל לעשות את זה רק ביד, ולא במסרק, ורק עם מים, ולא על ידי חומר. ביד נקל כמו שהבאנו דברי הרמה, לא על ידי ג'ל, כדי שזה לא יעמיד את הדבר מחדש, כי זה לא תוספת על אוהל נאמר, אלא זה ממש העמדה ראשונית, אנחנו נוכל לעשות את זה אך ורק ביד, אם כי זה לא יחזיק מעמד, ונצטרך לעשות את זה שוב. הסיבה שאמרנו לא להשתמש במסרק זה משתי סיבות. א', כל כי זה מעמיד את זה בצורה טובה יותר עם החומר, ושתיים, משום חשש כמובן של תלישה. זה סיכומם של דברים, איך אנחנו יכולים להדק את הפאות, או לעשות את הסלסול הזה מחדש. צריך באמת להיזהר שיוצאים מהמקווה בשבת בבוקר, צריכים להיזהר. הרבה פעמים הפאות מתפזרות, ורואים רבים הולכים, וככה לאט לאט שוב עושים את הסלסול. אז אם הסלסול לא יתפרק, אז אפשר להעמיד אותו. אבל צריך כאן להיזהר, א', שלא יהיה במסרק משום תלישה, ושתיים, צריך להיזהר מאוד מסוחט. זו מחלוקת תנאים, ולמעשה אנחנו פוסקים שיש סחיטה בשיער. אז להיזהר בדבר בשבת, גם כן אם אנחנו מרטיבים, אמרנו במים שאין מניעה, אבל זה בתנאי, שאנחנו כמובן לא נשים בכמות כזאת שאנחנו נסחוט. האם הדברים מספיק ברורים למעשה?
כן, תודה רבה. ורציתי לשאול לגבי גומיות של ילדה, תינוקת שעושים לה קוקו עם גומיה, ואז בשבת, בטוח שאם אני מציעה את הגומיה לסדר, זה תולש שערות.
זו שאלה חמורה, מכיוון שכשאנחנו מורידים, יש כאן ודאות, זאת אומרת, זה באמת פסיק רישה, גם אנשים שיש להם נשירת שיער, אז אין לנו דרך להקל, אלא צריך פשוט בערב שבת לשים או גומיה רפויה, זאת אומרת פחות להדק אותה, או להוציא מאוד בזהירות, אבל אם אין לנו צורה של ודאות, שאנחנו לא נוציא את הקוקייה, את הגומיה בלי לתלוש שיער, זה איסור תורה. איסור תורה של תולש, אין דרך, אין דרך.
זה מותר לגזור את הגומיה עם השיניים למשל בשבת?
מכיוון שזה קלקול, ואנחנו לא נוכל להשתמש בגומיה יותר, וזה לצורך, כי אני רוצה כן לפזר את השיער, אנחנו מקילים בדבר, אבל לא על ידי כלי. לכן הגברת הדגישה לעשות את זה דווקא בשיניים, לא לעשות את זה בכלי, כי בעצם בזה שאנחנו חתכנו עם זה עם כלי, עשינו כאין מעשה אומן, עם השיניים. לנסות לקרוע, לתלוש את זה בכוח עם הידיים, זו גם דרך. יש גומיות שהן עשויות מגומי, שאם אנחנו נפתח בכוח, זה ייפתח. אז מכיוון שזה לצורך, ואנחנו מקלקלים, בזה אנחנו מקילים. נכון, זו עוד דרך כדי לא לתלוש שיער. רעיון מצוין.
תודה רבה.
ברוכים תהיו, ערב שבת שלום מבורכת. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה. אומרים לנו שאנחנו צריכים רגע לצאת להפסקה קצרה, כבר שווים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, כבר נתייחס כאן להערה חשובה, ששואלים לפי מה שדיברנו, האם מותר לסרק פאה בשבת. זו מחלוקת גדולה, כבר נתייחס אל זה הלכה למעשה. חשש של תלישה, האם יש בזה איסור של מתקן מנה, איך מתייחסים לזה כבגד, הרי השערות הן לא מחוברות לאדם, זה כמו בגד לכל דבר. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
שלום, אני מדבר עם הרב.
שלום וברכה, בבקשה.
שלום, חושב. א' כל לגבי מחר, האם שייך 20 דקות אחרי כניסת שבת או חצי שעה לעשות קידוש ואז להתפלל בערב? או שקודם כל צריך להתפלל תפילת בערב?
בוודאי שקודם כל צריך להתפלל את התפילת ערבית ורק לאחר מזה את הקידוש. בדיעבד, נכון, 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 אבל צריך לזכור, כשאנחנו עושים סעודת שבת לפני תפילת ערבית, כי הרי קידוש במקום סעודה. המגן אברהם כותב לאדיה שאפשר לקדש ולאכול ואחר כך להתפלל. הגרא כותב במעשה רב שאי אפשר לקדש מבעוד יום, אלא אם כן הוא יתפלל לפני כן, מבעוד יום. עכשיו, כשמקדשים ואוכלים לפני הערבית, צריך להיזהר לא להתחיל את הסעודה חצי שעה לפני הלילה, כמו שכתוב בסימן ריש למדי. כשאדם מקבל שבת מוקדם, כל מה שאנחנו עוסקים באופן כללי כשהוא אוכל לפני השקיעה, אבל כאן שמדובר 20 דקות אחר כך, לכן יש כן מקום להקל בדבר. אנחנו מכירים... נכון, אנחנו נקל בדבר לאכול סעודת ליל שבת לפני תפילת ערבית, מכיוון שאנחנו נמצאים עדיין בצום, וגם כשאנחנו נעשה את הדברים לפי הסדר, אנחנו עוסקים כאן בצום, ואנחנו מקדימים בלאו הכי את תפילת ערבית, ואנחנו נקרא את קריאת שמע לאחר מכן בגימל פרשיותיה, כי אנחנו רוצים להזדרז שהקידוש יהיה מיד לאחר צאת הכוכבים. לכן במקרה הזה אנחנו מקילים, אבל בשבת רגילה אנחנו לא נקל בזה, ובוודאי לא לפי דברי האריזל ושאר הכוונות, שכותב שסדר עליית העולמות, המשכת המוחין, מתחיל מקבלת שבת, אחר כך ברוך, אחר כך קריאת שמע, אחר כך עמידה, אחר כך ויכולו, אחרי זה בין שבע, והתשלום לדבר, כותב רבינו אריה הקדוש, זה באמירה של ויכולו שעל הכוס בברכת הקידוש. אז הדברים כאן התהפכו. אבל כאן במקרה דנן, מותר, כי גם רבינו אריה הקדוש כותב, שאם עושים דברים של שינוי העולמות באופן חד פעמי, הוא כותב את זה לאדיה, זה מותר.
יפה. אפשר עוד שאלה?
בבקשה, כן.
אם אני מתארח אצל שביר שלי, חמותי, או אצל ההורים שלי, ואני עושה קידוש, ואני חותך את החלה, האם אני, שאלו אצלנו בכולל, האם יש עניין קודם כל להביא לאישה, או קודם כל להביא לחמות את הקידוש או את החלה? מי קודם בזה?
בוודאי שהחמות קודמת, כי גם רעייתכם וגם כבודו חייבים בכבודה. כשאתם בבית, על פי הסוד, כתוב בשם האוהב ישראל מאפתא, וככה מופיע בשם גורי תלמידי הארי, להביא קודם כל האישה, ורק אחר כך לאכול, אבל כשאנחנו נמצאים אצל הורים, גם אצל חם וחמות, ודאי שאנחנו מחויבים קודם כל בכבודם, ורק אחר כך להביא לאישה. חושבני שאם אנחנו נעשה אחרת, נכון שנפסק לאדיה בסימן רשמם יורה דעה, שאם הכבוד כלפי ההורים מפר את הכבוד הראוי כלפי האישה, אז אנחנו מקדימים את כבודה של האישה. אבל כאן, מכיוון שאנחנו יושבים ביחד, איך זה ייראה שאנחנו ניתן קודם כל האישה לפני חמותי, ובפרט כמו שכותב המערי קולון ומביא אותו הרמה בסימן רשמם, שתינו הרי מחויבים בכבודה. אז ודאי שהסדר הנכון קודם כל לתת לה, ואחר כך לתת לרעייתך. אבל כבודו הדגיש ואמר שמי שעושה את הקידוש בבית של החמות, אני מבין ש... יש סיבה שחמיכם לא יכול, לא נמצא ולא עושה. אז כבודו דייק בדברים שלו. אני עושה את הקידוש ואין כאן את חמי. עדיין, קודם כל כבודו יביא לחמותו, ורק אחר כך יביא לאשתו. אני הקטן נהגתי במקרה שכזה, שקרה דבר, הייתי מגיש לשתיהם ביחד. מאיפה לקחתי את ההנהגה הזאתי? ממרן רבי שלמה זלמן אוירבך. לאחר שחמיב נפטר, חמותו הייתה נמצאת אצלו במשך שנים רבות. וכתבו בספרי התולדות, שרבי שלמה זלמן אוירבך הביא לשתיהם ביחד, וזו אולי יצא חכמה, כדי גם לתת את הכבוד להראיה, וגם כמובן לתת את הכבוד מדינה לחמותך.
תודה על התשובות הנפלאות.
ברוכים תהיו, תודה על השאלות המחכימות. ערב שבת שלום. ערב שבת שלום ומבורכת למאזין, לא לפני שנודה לפנחס בינדר ונתי שולמן שעושים כאן את מלאכת הקודש, לא אמרנו בתחילת הדברים, יישר כוח גדול לכם. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
שלום כבוד הרב, אני רציתי לשאול, בעשרה בטבת זה, מחר, האם אומרים תחנון בתפילת שחרית וסליחות?
בתפילת שחרית אומרים תחנון ואומרים סליחות כרגיל, אבל נכון, אבל בתפילת המנחה אנחנו נתחיל אותה גם אם היא מנחה גדולה, נתחיל אותה בעוד ובפתח אליהו כמו כל ערב שבת, אנחנו נאמר ענינו בשמה קולנו ליחיד וגואל ישראל לשליח בגואל ישראל ענינו לשליח ציבור, ולא נאמר במנחה לא תחנון ולא אבינו מלכנו. אם כי הרבה מבני ספרד כן נוהגים להגיד אבינו מלכנו גם במנחה קטנה. אז סיכומם של דברים, בשחרית כן, במנחה לא. מכיוון שאנחנו כבר אחרי חצות וקדושת השבת.
ויחל, יקראו במנחה.
יקראו במנחה, נכון, קוראים במנחה.
והפטרה.
וקוראים גם את ההפטרה, רק שצריכים להיזרר, להיזהר, להזדרז, להזדרז, כדי שאנחנו לא נגיע לשקיעה, ואנחנו נאמר את ויחל, אלא שאנחנו נאמר את כל הסדר, ויחל וענינו, נאמר מבעוד יום. לכן רבים מקפידים, כן בערב שבת הזאת להתפלל מנחה גדולה, נכון, נכון שכתוב בין חלק מן הפוסקים שעדיף להתפלל מנחה קטנה, אבל בגלל החשש, החשש הוא שאם אנחנו נתעכב, אז חלילה וחס אנחנו נגיע ונעבור את השקיעה, מהמקום הזה חלק כך נהגו. אבל סיכומם של דברים, אומרים ויחל מחר, אומרים ענינו ליחיד, החזן חוזר ענינו בגואל ישראל, אומרים את קריאת התורה ומזדרזים שזה יהיה לפני השקיעה.
תודה רבה לרב.
ברוכים, ברוכים תהיו. ערב שבת שלום מבורך למאזין, בבקשה. טוב, שוב אומרים לנו כאן שאנחנו צריכים לצאת להפסקה, אבל לא ענינו על השאלה מכילה, על אף שאתם מבקשים מאיתנו לצאת להפסקה, אנחנו אבל לרגע ברשותכם, בשאלה החמורה הזאת שמדגישים לנו כאן שלא התייחסנו אליה, האחרונים נחלקו, מאוד נצמצת את הדברים. הפאה הנוכרית כבר הייתה קיימת לפני מאות שנים, העגלי טל והבית יצחק אוסרים לסרק בשבת פאה נוכרית. למה? הם כותבים שזה פסיק רישה שיתלשו שערות. כך כותב גם הקצות השולחן, אבל הוא כותב בגלל סיבה אחרת. הוא תובר שכשמסרקים פאה עוברים על תיקון מנה. זאת אומרת, בעצם עכשיו הפאה זה בגד שהגיע למקומו. לפני כן אני לא אשים אותה על הראש, ועכשיו אני שם על הראש. הן גבר ששם פאה נוכרית ואין אישה. או שהוא כותב שאולי זה עובדין דחול. מרן רב שלמה זלמן אוירבך סובר בספר הנפלא שמירת שבת כהלכתה, שזה לא כל כך מוחלט לאיסור. לא נעלה את הציבור סביב סימן שין למדזיין, אם מותר להבריש בגדים, במברשת שעשויה מכיסמים, הרמה או סר, שמה ישברו כיסמים, אז לכאורה גם כאן שמה יתעלה שיער, אבל לברכי יוסף והמעריקש מתירים. אז לפי זה גם מותר לסרק פאה נוכרית. המסקנה של מרן רב שלמה זלמן אוירבך לאחר שהבאנו את הסוברים שאסרו לחלוטין, שנכון להימנע מסירוק פאה נוכרית, אבל הוא לא כותב את זה באופן מוחלט לאיסור. בספר אורחות שבת הוא כותב באופן מוחלט לאיסור, הוא דוחה צברות של רב שלמה זלמן נוירבך, במחילה, מרן רב שלמה זלמן נוירבך הוא מרא דהלכות שבת, הוא נשאר בזה בספק. כמובן שבמברשת עם שערות רכות, או בסירוק באופן קל, אין פסיק רישה שזה יתלש. ואנחנו לא סוברים שיש בזה עניין של תיקון מנה, אם אפשר ללבוש את הפאה ככה, רק רוצים קצת יותר להבריש אותה, שזה יהיה על הצד היותר טוב. וכך זו מסקנתו של האור לציון, האגרות משה, מצטטים בשמו, שמותר לסרק, אין איסור גוזז בתלישת שערות שלא מחוברות למקור, גם כן, זה לא פסיק רישה, שזה יתלש, אז לכן סיכומם של דברים, למקל יש על מי לסמוך, בפרט אם זה מברשת רכה, והמחמיר, אם הוא יודע בוודאות שתתלש שערה, תבוא עליו ברכה. נצא להפסקה קצרה שוב.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, מבקשים להקדיש את דברי התורה לרפואת כל הפצועים מהמערכה. ירצון לרמה חבריהם, שסגידם ישלח הקודש ברוך הוא רפואה איתנה בתוך שער חולי ישראל. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
שלום כבוד הרב, ערב טוב. רציתי לשאול לגבי התענית, לגבי תפילת מנחה, מנחה גדולה. לפי הספרדים אנחנו נוהגים לא להגיד ברכת הכהנים, בגלל שכרות. השאלה, האשכנזים לא חוששים לזה?
זאת אומרת כך, נשיאת כפיים בערב שבת, סליחה, נשיאת כפיים כשאנחנו עוסקים בגלל חשש של שכרות, זה דין שחוששים לו כן. מנחה גדולה לא נושאים כפיים, כך פוסק מרן. רק אחרי מנחה קטנה. לעומת זאתי, מרן החזון איש כותב שכן יש מקום לבוא ולשאת כפיים במנחה גדולה. זו דעת מרן החזון איש. מרן כותב בסימן קכ"ט, משום חשש שכרות, כמו שאמרתם, לכאורה, הרי בתענית אין חשש של שכרות. אז אם כך, למה שלא נישא כפיים במנחה? הרי אין חשש של שכרות? לא פלוג. אבל בתענית הוא כותב שאין בנעילה, שמתפלל למנחה סמוך לשקיעה, לא נחליף במנחה של חול ונושאים כפיים. וזה כבודו התכוון. כותב מרן המשנה ברורה שהמנהג היה לאחר מנחה עד סמוך לשקיעה. זה היה המנהג של בני אשכנז. לגופם של דברים, אנחנו פוסקים שכשעסקינן במנחה קטנה לא חוששים, במנחה כמו דעת מרן, ובמנחה גדולה, מרן החזוני סבר שגם אפשר לשאת כפיים. אבל זו לא הכרעת המשנה ברורה. במנחה גדולה לא נושאים כפיים. תלמידי מרן החזוני הקלו בדבר, בוודאי שאם אנחנו רואים אחד שעולה, לא נאמר לו לרדת, הוא בתנאי שהוא אשכנזי. לכן מרן השבט הלוי, הרב אוזנר זכר צדיק לברכה, כותב בחלק ח' שאין לנו אלא הכרעת המגן אברהם בשם המערי וייל, שבמנחה גדולה בתענית ציבור לא עולים לשאת כפיים. כך כותב מרן השבט הלוי, ובכל זאת הבאנו את הדברים של מרן החזון איש, שכותב שכן אפשר להקל בדבר.
אלה שמתפלים בפלג המנחה, יכולים לעשות כפיים?
בוודאי. כי גם בזה, מפלג המנחה, אנחנו סוברים שלא יבואו להחליף. נכון, נכון. כל מה שדיברנו זה מנחה גדולה, זאת אומרת חצי שעה זמנית לאחר חצות. בזה עסקנו, בזה דנו הפוסקים לכאן ולכאן. ושוב, אני רוצה להדגיש ולומר שדעת מרן החזון איש היא דעת יחיד. אם כי יש לה סימוכים בראשונים, אבל בין הפוסקים האחרונים הלכה למעשה, דעת מרן החזון איש היא דעת יחיד. במקביל לשאלה של כבודו, שואלים כאן תרשו לנו גם להתייחס לגבי האם קורה שהציבור יתאחר בתפילת מנחה עד אחרי השקיעה. לצערנו זה קורה לנו בבית הכנסת הרבה. האם אפשר לעכל או שאסור בשום אופן לומר את קריאת ויחל? שזה לא יקרה, ולעשות כל מעמד שזה לא יקרה. אם זה קרה, יש בשו"ת דבר יהושע, בחלק ג', הרב ארנברג כותב, שאפשר לעכל כן לקרות בתורה גם אחרי השקיעה. אבל צריך לזכור שלהתפלל מנחה אחרי השקיעה, גם בימות החול זה חמור, כל שכן בשבת, ובוודאי שבשבת הזאתי שחל המחר, כמו שכותב הדבר יהושע, זה זלזול בכבוד השבת. זלזול התפלל מנחה של תענית, עם כל הדינים ששייכים ליום חול, בתוך השבת. לכן לעשות כל מעמד שזה לא יקרה. אם זה קרה, אפשר לומר ויחל אחר כך, אבל מנחה, אנחנו לא מתפללים אחרי השקיעה, מעיקר הדין. היו שהקלו בדבר, בגלל הזמן רבינו תם, התחילו לפני הקלות, אבל כמובן שזה לא דין לכתחילה.
פעם רציתי לשאול כבוד הרב, מחר זה נדמה לי יום הקדיש הכללי, השאלה יש איזה תפילות מיוחדות שצריכים להתפלל מחר בנושא הזה.
ביום הקדיש הכללי, באמת יש תקנה שתקנו לזכר כל הנרצחים, שהיום פטירה שלהם לא נודע, קורבנות השואה, יש עניין חשוב לבוא ולומר, להדליק נר נשמה, ולומר קדיש למי שאין אבא ואימא, חשוב שמחר יוסיף קדיש, גם אם אין לו יום השנה למשפחתו, להוסיף ולומר קדיש עבור כל אלה, ולהדליק נר עבור כל אלה שלא זכו שיהיה מי שיאמר אחריהם, או שלא יודעים את יום הריגתם, שמנקום דמם, או שאין מי שיאמר אחריהם. אבל זו תקנה שתקנו גאונים גדולים ברבנות הראשית, עבור אלה שיש להם קרובים, ועבור אלה שאין להם קרובים. אז גם מחר, כן, חשוב להדליק נר, מי שיכול. הייתה תקנה של הרב הרצוג, של הרב עוזיאל, הם כתבו שבכל בית להדליק נר נשמה, ומי שההורים שלו לא בחיים כאמור, שיאמר קדיש יתום. אז גם מחר הדבר ראוי ונכון. יישר כוח על ההערה החשובה מאוד.
יישר כוח, כבוד הרב.
ברוכים תהיו, אומן, וכדברי מרן החתם סופר, שעשרה בטבת זה היום שיוכרע האם בשנת תשפ"ד ייבנה בית המקדש. דברים נוראים. זאת אומרת, ודאי שאני מאמין באמונה שלמה בכל יום שמשיח צדקנו יבוא, ואני מאמין באמונה שלמה בתחיית המתים, אבל האם בית המקדש ייבנה בשנה הזאת, כי זה תהליך שהוא עובר מפרט לפרט, זה יוכרע ביום הקרוב, ביממה הקרובה.
יכול להיות שזה גם בזה, גם זה, אפילו אם זה יוצא ביום שישי, זה לא נדחה בגלל החשיבות של מה שכבוד הרב אמר עכשיו.
נכון, נכון, אולי זה עוד סיבה. התחלת בפורנות, אבל יכול להיות, בגלל כבודו הוסיף עכשיו, בגלל הדברים הנוראים של מרן החתם סופר, אולי זה עוד סיבה שבאמת באו כולם ואמרו, שגם ביום הזה, בניגוד לשאר הצומות, כמו שהמודרם כותב שכתוב בעצם היום הזה. זו הסיבה. ומפליא הדברים הנוראים שכותב היערות דבש, רבי נתן אייבשיץ, שבגימל בטבת קין רצח את אבל. הוא עושה חשבון שלם. ושבעה ימים הקודש ברוך הוא העריך בדינו, וביוד בטבת גזר עליו עונש גלות. ולכן לדורות היום הזה עשרה בטבת אנחנו גלינו מארצנו על אותו חטא של קנאה שהייתה בין קין להבל. הוא מביא את המדרש. כן, כן, בבקשה.
גם היה מחירה של יוסף ביום הזה.
או, יש דעה כזו, והרי צריך לזכור שיוסף הוא גלגולו של קין, וגם יחזקאל גלגולו של קין, לכן הוא נקרא בן אדם, הבן של אדם הראשון. לכן יוסף ויחזקאל זה אותה גימטריה, ויוסף זה גימטריה ציון, ויוסף זה גימטריה קנאה, וקין התפשר עם קונו זה היה בשבת, ראה את אדם הראשון ואמר לו, מה נעשה בדינך? אמר לו, התפשרת עם קוני, פתח ואמר מזמור שיר ליום השבת, אומר רבי נתן אבישיץ, לכן, מכיוון שתשובתו של קין הייתה על עשרה בטבת ששם היה חטא הקינה, ואותו רצח ראשון בהיסטוריה, זה היה בשבת, לכן אומר הנביא יחזקאל שהוא גלגולו של קין, בעצם היום הזה שהיה בשבת צריך גם בו לצום, וכי יצאנו בו לגלות על חטא הקינה, שנזכה בעזרת השם לבניינה.
אמן,
ברוכים תהיו.
ברוכים תהיו, חזק ברוך כבוד
הרב, נשאר כוח. ברוכים תהיו, ערב שבת שלום מבורכת. שואלים כאן, אני שכיר לתקופה, אבל בפועל התשלום הוא לא כל יום, כי אני דחוק. האם זה שכר שבת? לא, לא, זה לא שכר שבת. בפועל ההשכרה שלך היא תקופתית. זה שהוא משלם כל יום הסכם תשלום שהוא דבר נפרד, הוא לא נחשב, זה נחשב בפועל שזה נחשב לתקופה. ככה פוסק מפורש, הביור הלכה בסימן שינוו בשם האלי הרבה. התודה והברכה לפנחס בינדר, לנתי שולמן, לרדיו כל חי על מלאכת הקודש, מצפים ומייחלים, לרגלי מבשר משמיע שלום, שנזכה בחסד השם יתברך לבניינה, ולמחר בעזרת השם נקום, לבשורות טובות ולשמיים חדשים. ערב שבת שלום ומבורכת לכל בית ישראל.